בשבוע שעבר עסקנו בפגישה של יעקב ולבן. בשבוע מתרחשת הפגישה בין יעקב לעשיו. אבל אני מבקש לגעת הפעם בפגישה המקדימה של יעקב עשיו. פגישתו של יעקב עם האיש, עם המלאך, מי שחז"ל קראו שרו של עשיו. יעקב נותר לבדו, הוא חוצה את העם לשני מחנות, הוא גומר את ההכנות לדורון, לתפילה ולמלחמה. מסיבה כזאת או אחרת, ויוותר יעקב לבדו. זה דבר שהפרשנים ניסו לברר, מה הוא בדיוק עושה שם לבדו. אבל אז כשהוא נותר לבדו, הוא פוגש את האיש. האיש הזה נאבק עמו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זהו פסוק כ"ד בפרק ל"ב. ואז מופיע המשך הדברים כפי שהם לפנינו במקור אחד. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף יריחו, ותקע כף ירך יעקב והאבקו עמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר. ויאמר לא אשלחך כי אם בירכתני. רש"י מתייחס מיד לבעיה הפרשנית הכפולה שיש בפסוק. מה הקשר בין הדרישה של שלחני, של אותו האיש, לבין זה שעלה השחר? חז"ל תיארו את השאלה פשוט, אמר לו יעקב, וכי גנב אתה, או קוביוסטוס אתה? אתה מפחד מהמלכות? אתה מפחד מזה שיתפסו אותך? מה פירוש עלה השחר כסיבה ללמה אני חייב עכשיו לתת לך לברוח? רש"י עונה, כי עלה השחר על פי חז"ל, וצריך אני לומר שירה ביום. רש"י הזה כבר מסתמך על כך שבהמשך הפסוקים מתגלה שהאיש הזה הוא מלאך. יש לי תפקיד לומר שירה, ואת השירה הזו אני יכול לומר רק בעלות השחר. צריך להבין את זה. ויאמר לא אשלחך כי אם בירכתני. אם כבר יעקב מבין שהאיש הזה הוא מלאך, דבר שעוד לא לגמרי ברור, מפני שעוד מעט הוא ישאל לשמו, ורק אז יגיד לו האיש למה זה תשאל לשמי והופה לי. אבל אם כבר ברור ליעקב שמשהו כאן מלאכי, שונה, אז מהי הדרישה לא אשלחך כי אם בירכתני? אתה הרי ניצחת אותו. אם מדובר פה באיזשהו בעל כוח מסוים, ניצחת אותו לגמרי. לאיזו ברכה אתה מצפה? רש"י ששוב חש בזה, כדרכו, בלי להביא את השאלה הסמויה, עונה את התשובה, בירכתני, הודה לי על הברכות שבירכני אבי, שעשיו מערער עליהן. כלומר, לא בירכתני במובן של ברך אותי, אלא ברכתני במובן של אשרר את הברכות שאבי בירך אותי, שעשיו מערער עליהן. כלומר, לפי הדברים האלו שרש"י מבקש להסביר כאן בפסוק, הנובעים מהקושי הפשוט בפסוק, יעקב מוטרד גם מהלגיטימציה המוסרית שיש לו לפני הפגישה עם עשיו. עשיו עדיין מערער על הדרך שבה יעקב השיג את הברכות. ויעקב יודע את זה. ובאיש הזה הוא רואה דמות שדרכה הוא מבקש לאשש אצל עצמו את הזכות שלו לעמוד על שלו בפגישה הקרובה עם עשיו. אני חוזר לפסוקים, ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב. ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. המעניין הוא שאת המידע הזה שלא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, יקבל יעקב מפורש מהקדוש ברוך הוא בהמשך. הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו שעה שהוא יקים את המזבח ויאמר לו לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. הוא כבר קיבל את זה מאבי, ובכל זאת הוא זקוק לאישור, לאישוש, להוכחה, מאותו מי שעכשיו אנחנו קוראים לו שרו של עשיו. הודה לי על הברכות. רש"י מסביר את הברכה שמברך אותו המלאך, לא יעקב, אני ממשיך ברש"י במקור 2, לא ייאמר עוד שהברכות באו לך בעקיבה וברמייה. לא יעקב ייאמר עוד שמך. איך מוצאים את זה במילה עוד שמך? מושג שם של מישהו, זוהי דרך ההתגלות שלו אליי. אני קורא לו בשמו, כך הוא מתגלה לי. כאשר אני מכיר אדם בשמו הפרטי, אני קורא לו בשמו הפרטי. כאשר אינני מכיר אותו בשמו הפרטי, אני קורא לו על פי איזשהו תואר חיצוני שמגלה אותו. צבע, גודל, גוף, מקום. יעקב, שמו עכשיו יעקב, כלומר, התגלותו לעולם באה דרך עקיבה ורמייה. יעקב שמך, אבל לא יעקב ייאמר עוד שמך, לא ייאמר עוד, אני חוזר לרש"י, שהברכות באו לך בעקיבה וברמייה. לא זאת תהיה צורת ההתגלות שלך אל העולם, כי אם בשררה ובגילוי פנים, ישראל, בגילוי פנים, בשררה, בגאון, וסופך שהקדוש ברוך הוא נגלה אליך בבית אל, ומחליף את שמך, ושם הוא מברכך, ואני שם אהיה, זו נקודה מאוד מאוד גדולה להמשך הדברים. אני, המלאך, האיש הזה שנפגש איתך עכשיו, אהיה שם בבית אל כשהקדוש ברוך הוא יתגלה ויחליף את שמך, ואודה לך שם עליהם. זה שכתוב, ויסר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו. רש"י מצטט פה פסוק קשה, שנמצא במקור 3, על פי חלק מן המנהגים נקרא גם בהפטרה השבת. הושע, כאשר הוא חוזר ומתאר את המתח בין עשיו ליעקב, אגב, הוא מתאר שם את המתח כדי להזהיר מפני מתח כזה בין יהודה לאפרים. כאשר הוא מתאר את המתח בין עשיו ליעקב, הוא מתאר אותו כך. בבטן, הושע בפרק י"ב, בבטן עקב את אחיו, ובעונו פרה את אלוהים. בבטן, בהסתר, כאשר הוא יצא מרחם אמו, עקב את אחיו, לכן קרא שמו יעקב. הוא עקב את אחיו עשיו. ובעונו, בכוחו, כאשר הוא זכה לכוח, פרה את אלוהים. ויסר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו, וכאן ודאי שהנביא חוזר על הסיפור שיש לפנינו עם המלאך, ומה שהתורה כיסתה, הנביא גילה, התורה לא קראה לאיש הזה מלאך, והנביא קורא לו מפורש מלאך, ויסר אל מלאך, זה נקרא כיסריתא. הוא נתמלא שררה על המלאך ויוכל, בכה, המלאך בכה, למרות שלא כתוב בתורה על הבכי הזה. והתחנן לו, את מה הוא התחנן לו אנחנו מכירים בתורה, התחנן לו שלחייני, כי עלה השחר. אבל הנביא מוסיף בכה והתחנן לו, בית אל ימצאנו, מי ימצא בבית אל? על פי הפשט, המלאך הזה ימצאנו שוב את יעקב בבית אל, ורש"י מסביר בבית אל כאשר הקדוש ברוך הוא יגיד שמך יעקב, לא ייאמר עוד שמך יעקב כי עם ישראל יהיה שמך, ושם ידבר עמנו. מה זה עמנו? הרי הדובר הוא המלאך. הנמצא הנוסף במקום הוא יעקב. מה פירוש ושם ידבר עמנו? בירשי, שם אני אהיה ועודה על הברכות. אני כפוי להגיע לשם למקום, זה מה שעשיתי בלילה הזה, רוממתי אותך למין מצב שכשתהיה בבית אל, אני אהיה שם ושם ידבר הקדוש ברוך הוא עמנו בבית אל, ושם עודה על כך שלא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. לזה התכוון רש"י, ברשותכם נחזור אליו בסוף מקור 2, בסופך שהקדוש ברוך הוא נגלה אליך בבית אל ומחליף את שמך, ושם הוא מברכך. ואני שם אהיה ועודה לך עליהם, וזה שכתוב היסר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו, בכה המלאך ויתחנן לו. ומה נתחנן לו? מה אמר לו? בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. המתן לי עד שידבר עמנו שם, ואני עודה שם. ולא רצה יעקב, ואמר לו על כורחו, הודה לו עליהם, וזהו ויברך אותו שם. שהיה מתחנן להמתין לו, ולא רצה. כלומר, אם נחזור לפסוקים, וישאל יעקב, ויאמר, הגיד אנא שמך, ויאמר, למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. השם הזה לכאורה מיותר, ויברך אותו, הרי ברור שנמצאים שם. הוא נמצא איתו במקום שבו הוא נמצא, ויברך אותו. על פי הפסוקים בהושע, מסביר רש"י בעקבות חז"ל את הדברים פשוט. המלאך בכה והתחנן לו, תן לי ואעשה את זה בבית אל, הרי שם ניפגש. אמר לו יעקב, לא, אתה תברך אותי כאן. ויברך אותו שם. וזהו ניצחונו של יעקב. ואחר כך הוא יהיה בבית אל ויברר את זה שוב. ויקרא יעקב שם המקום, אני מסיים את הפסוקים, פני אל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. זוהי הפעם השנייה שיעקב קורא, השלישית, שיעקב קורא למקום שם, על שם הפגישה עם מלאכי הקדוש ברוך הוא. בפעם הראשונה זה היה בסולם, ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש השם במקום הזה, הוא קורא למקום בית אל ואולם לוז שם העיר לראשונה, בפעם השנייה זה בפסוק החותם את פרשת וייצא, והוא הולך למקומו והוא רואה מלאכי אלוקים, ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים, והפעם השלישית היא כאן. אבל כאן ישנה התפעלות שעוד לא הייתה במקומות האחרים. ראיתי אלוהים פנים אל פנים. ולכן הוא קורא למקום פני אל. מה המיוחד בראייה הזאת על הראיות הקודמות? ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנו אל, מעניין שפני אל נעשתה לפנו אל, ננסה להיכנס גם לזה, והוא צולע על יריחו. על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך. עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. הפסוק האחרון הוא מצוות לא תעשה, אגב, היחידה בכל ספר בראשית. כל ספר בראשית מונה הרמב״ם שלוש מצוות, פרו ורבו, מצוות מילה, שחוזרים עליה בתורה שוב, ומצווה אחת בלבד שנאמרת רק כאן, ואחר כך מקבלת את האישור של משה בסיני, גיד הנשה, והיא מופיעה לפנינו כאן. וזהו איסור שמופיע עם טעם, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. פסוק שנראה ברור, אבל הוא קשה. על כן, למה? בתור זיכרון להצלחה של יעקב, בתור זיכרון לכישלון, לצליעה, לנפילה, לזה שהוא צולע על יריחו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה. לפני שנעיין בפסוקים האלו בחזרה על מנת לנסות להבין את המסרים שיש בתוך הפרשה הזאת, הייתי רוצה לראות נקודה אחת בסיסית שמתרחשת אצל יעקב אבינו, הוא הראשון שאצלו זה מתרחש, והוא הדמות היחידה שזו הדרך שדרכה אנחנו נפגשים איתו, לאורך כל הדרך. כשננסה לנתח קצת יותר את הפגישה עם המלאך, נתעלם ברשותכם מאותו ויכוח מפורסם בין הרמב״ם לרמב״ן ואחרים, האם לפנינו סיפור חווייתי ברור או חיזיון נבואי? הרמב״ם רואה את הסיפור הזה כמו את כל הפגישות עם המלאכים. הוויכוח בין הרמב״ם לרמב״ן נמצא בפרשת ויירא אצל המלאכים הבאים אל אברהם פתח האוהל כחום היום. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, רואה את הסיפורים האלו כחזון נבואי. ואחד המקומות שבהם תוקפים את דעתו של הרמב״ם היא כאן. אם החזון הוא חזון נבואי, איך פתאום יעקב צולע בפועל? הרי הוא לא צלע בחזון. זאת מציאות. ויש לזה תשובות מעניינות מאוד, אולי המרתקת שבהן היא תשובתו של האברבנל, שאומר שכוח הדמיון הוא חזק כל כך, שיכול להשפיע על המצב הגופני בעקבות מה שהאדם חולה. כך טוען האברבנל, אמת גדולה, בדברו על הרמב״ם פה. הרמב״ן ואחרים רואים את החזון לא כנבואה אלא כמציאות של פגישה עם המלאך. אבל הרעיון של הפגישה, על פי הרמב״ם או על פי הרמב״ן, בשביל להבין אותו, נדמה לי שכדאי לראות את מכלול הפגישות של יעקב מתחילת הדרך. יעקב חולם הרבה חלומות, אבל היה נכון יותר לומר שלפני כל פגישה גדולה עם מציאות חדשה, יעקב עובר איזשהו חזון שדרכו הוא רואה את המציאות, ורק אחר כך הוא נפגש עם המציאות. בכל צומת גדולה בחייו של יעקב, יעקב פורש מהריאליה לרגע, נפגש עם הדברים באיזושהי רמה אחרת, ואחר כך נפגשים איתם במציאות. הפעם הראשונה היא כמובן כשהוא בורח לפדן ארם. הוא חולם שם את החלום המפורסם בפרק כ"ח במקור 4, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כשאני מדבר על חלומות של יעקב, אני אינני מתכוון לסוג חלומות שבהם מתגלה מלאך האלוקים או הקדוש ברוך הוא, ואומרים לחולם ציווי אלוקי או מסר כזה או אחר. אני מתכוון לחלומות שהמשמעות היא זו שהחולם צריך לנתח. חזון נבואי, משמעות מסוימת, אותה צריך לנתח, ואותה הקדוש ברוך הוא או המספר המקראי בקודש לא מסביר לחולם. יש חלומות כמו של אבימלך בחלום הלילה, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. יש חלומות כמו של לבן בפרשה הקודמת, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. יש חלומות כמו של יעקב עצמו, שהמלאך ניגש אליו בלילה ואומר לו, ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, קום עלי בית אל ושב שם וכו'. אבל יש חלומות אחרים, חלומות שצריך לנתח אותם. הניתוח שלהם לא נאמר במפורש בתורה. יש את החלומות של יוסף, שהמקרא עצמו מנתח אותם, ואחר כך המציאות מסבירה את הניתוח שלהם. יוסף חולם, ויעקב עצמו מסביר את החלום, הבוא נבוא אני ואימך ואחיך וכו'. השרים חולמים, ויוסף פותר. הפגישות של יעקב עם המלאכים אינן מקבלות פתרון, אלא רק ידיעה, יש כאן משהו מלאכי. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מי הם? מה הם אומרים? מה הם מבקשים ממך? הם לא אומרים כלום. אתה עצמך צריך להבין מה הם רוצים ממך. אין סוף פרשנויות ניתנו למלאכי האלוקים העולים ויורדים בסולם. מי הוא האיש הזה שאיתו אתה נפגש לפני הפגישה הריאלית עם עשיו? אתה לא יודע, אתה אפילו שואל מה שמך. שוב, שם פירושו התגלות. איך אתה מתגלה אל העולם? והתשובה היא, אני לא אתרגם לך, תתרגם לבד. למה זה תשאל לשמי? ורופא לי. אותה פגישה במחניים. יעקב הלך לדרכו במקור 6, ויתגאו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, אבל מה הם רוצים? מה הם אומרים לך? הם לא אומרים שום דבר, רק ויקרא שם המקום ההוא מחניים, ומיד אחר כך וישלח עשיו מלאכים וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. הפגישות האלו עם המלאכים, שאת משמעות הפגישה יעקב צריך ללמוד לבד, נעשות בצמתים ההיסטוריים. כשיעקב יוצא מהבית והולך לקראת לבן, הוא נפגש עם הסולם ומלאכי האלוקים העולים ויורדים. אחר כך יש גם את דבר השם, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגד. כשהוא חוזר מלבן, לפני החזרה שוב מלאך האלוקים נפגש איתו בחלום, הפסוקים במקור 5, לא נאריך בהם עכשיו, הפעם אומר לו בפירוש, ראיתי את כל אשר לבן עושה, 20 שנה נזכרות בחלום, ועכשיו ממשיכים עליו. כשמשתחררים מלבן ועוזבים את יגר סהדותה וגלעד בהם עסקנו בשיעור הקודם, פוגשים את מלאכי האלוקים לפני שחוזרים לארץ ישראל במחניים. כשהולכים להיפגש עם עשיו, שוב נפגשים עם מלאכי האלוקים. זהו אולי המעשה אבות סימן לבנים הראשון והמרכזי שיעקב מבקש לברר. את כל הפגישות בהיסטוריה, עם הלבנים והעשבים, עם מציאויות של חוץ לארץ ומציאויות של ארץ ישראל. מלאכי ארץ ישראל המלווים אותו, מלאכי חוץ לארץ הנפרדים ממנו, את כל הפגישות האלו ניתן להבין כמו את כל האירועים כולם בשתי פאזות, בשתי רמות אחרות. אפשר להבין אותם ברמה הטכנית, הפרקטית, המציאותית, לתפוס אקטואלית מה מתרחש. מי שעתיד להיקרא ישראל מלמד אותנו באורך כל הדרך שכדי להבין מה מתרחש כאן במציאות צריך להתרומם להבנה אלוקית בהבנת המציאות. אי אפשר להיפגש עם עשיו הפיזי בלי להיפגש לפני כן עם שרו של עשיו. זה מושג קצת זר לנו, שר של עשיו. המושג הזה, שר של אומה, מופיע עוד לפני כן אצל חז"ל לגבי הסולם. את מלאכי האלוקים העולים ויורדים רואים חז"ל במקור 10 במדרש תנחומא כך: והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אמר רבי שמואל בר נחמן, אלו שרי אומות העולם. ואמר רבי שמואל בר נחמן, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאבינו יעקב שרה של בבל עולה 70 עוקים ויורד, של מדי 52 ויורד, של יוון 100 ויורד, עוקים זה כמו שלבים בסולם, ושל אדום עלה ולא ידע כמה. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר, שמלווה לשרו של אדום אין לו ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל. כביכול אפילו אתה רואה הוא עולה אצלי, משם אני מורידו, שנאמר, על פי הגרסה השנייה בהפטרה של השבת, אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים סינקיניך, משם הורידך נאום השם. מה זה בעצם המושג שר של אומה? אנחנו מזכירים בהגדה של פסח את הפסוקים שמדברים על מצרים ועל אלוהי מצרים. ובאלוהיהם עשה שפטים. שר של אומה הוא בעצם המושג של אלוהי אומה. כשישראל יוצאים מן הים, הם רואים את מצרים מת על שפת הים ואומרים שירה. ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הדגשנו כבר וצריך לחזור ולהדגיש את זה תמיד. ישראל לא רואים את המצרים מתים על שפת הים. על המצרים המתים לא אומרים שירה, מעשי ידי טובעים בים לא אומרים שירה. כוחם של ישראל הוא שכשהם רואים את המצרים המתים, הם אינם רואים את מצרים מתים, אלא את מצרים מת. הזוהר אומר מיד, מצרים מת, מצרים סבא. שרו של מצרים. בבל היא מציאות היסטורית שהתרחשה בתקופה מסוימת בין זמן X לזמן Y. אבל מי שיודע לחלום רואה לא את בבל אלא את שרו של בבל עולה ויורד. מי שיודע לראות בסולם ההיסטורי המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה את שריהם של בבל ומדי ויוון עולים ויורדים, ידע איך להתמודד עם יוון הפרקטית גם כאשר יוון עולה. כי הוא כבר ראה בחזונו גם את יוון יורדת. יעקב חלם ואיתו כולנו חלמנו איך עולים ויורדים שרי אומות העולם. אבל יעקב ראה בחלום גם את שרו של אדום עולה, ואיתו גם אנחנו ראינו את שרו של אדום עולה ולא יורד. ואותה הדאגה של יעקב בחלום היא הדאגה של כולנו באותו החלום. הדרישה של הקדוש ברוך הוא מיעקב זה עוד עומק בחלום. אי אפשר לראות את המציאות בעיניים של כאן ועכשיו. מי שצריך להנחות את ההיסטוריה של עם ישראל, איך נפגשים עם החיבוקים של לבן ועם החיבוקים של עשיו, עם המלחמות של עשיו ועם הנשיקות של עשיו. מי שצריך ללמד את ההתמודדויות האלה צריך לפני כן להיפגש עם המלאך של עשיו, עם שרו של עשיו. יעקב נפגש עם מציאויות על מציאותיות כל הדרך, גם כשזה לא קשור אליו. הוא שולח את יוסף לשכם כדי לחפש את האחווה עם אחיו, והוא בכלל לא יודע שהוא שולח אותו בעצם אל אותו האיש המסתורי שאומר לו נסעום. המלאכים שעליהם מדובר כל הזמן, צריך להשתחרר מהראייה הקטנה, הם לא דווקא מלאכים כאלה של שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. המציאות מוקפת מלאכים. המלאך הוא אותו שליח, שלפעמים הוא מלאך רע ולפעמים הוא מלאך טוב. אבל תמיד הוא מגלה לך איך הדברים מחוברים ונשארים כל הזמן קשורים עם רגליים בקרקע וראש בשמיים. אלה הפגישות שיעקב מפגיש אותנו איתן. זאת ההקדמה הראשונית לפגישה הזאת עם שרו של איתן. אין לנו תשובה פרשנית ברורה לשאלה ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו, מה עושה פתאום יעקב לבד? הרי מי שחושב על פשוטם של מקראות זה דבר מדהים. יש שם מחנות ברורות לגמרי למלחמה. יעקב עדיין לא יודע איך תהיה התגובה של עשיו, הוא מחלק את המחנות. הוא מחלק את המחנות בשיטה הכי מפחידה, הכי צודקת. אבל גם מאוד פסימי. אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. הוא ריאלי לחלוטין. הוא כבר מדבר על אבידות, על הרבה אבידות. הוא מודע לזה. פתאום הוא לבד. מה הוא עושה לבד? רש"י אומר, שכח פחים קטנים. ואותי גם הפחים הקטנים הם מלאכים. הוא צריך להיות לבד כדי לצאת מהתכונה בשדה הקרב ולהבין בכלל על מה הולך להיות המפגש. הוא לא יכול להפוך להיות עכשיו טכנוקרט, טקטיקן, מנהל מלחמות. הוא צריך להיות לבדו. חז"ל אומרים, ויוותר יעקב לבדו, מכאן זכו בניו לבנשגב השם לבדו ביום ההוא. זה לא סתם מילה שנפגשה. אפשר לנתח את המציאות עם כל מיני אלוהים אחרים באמצע. אבל מי שמבין שבנשגב השם לבדו, צריך להיות לפעמים לבדו במציאות. בלי המחנה, בלי הילדים, בלי הטכניקה, בלי הריאליה כביכול. אבל את זה עושים כדי להבין את הריאליה. יעקב לא מתכנן להיפגש עם שרו של עשיו. אבל הוא יודע נפשית להוביל את עצמו למצב שבו נפגשים עם שרו של עשיו. הוא יודע להיות לבד בשעה שטבעו של האדם זה להתחפר בתוך המחנה ולא להיות הוא עצמו. ברגע שבו כולם מתחבאים מפני האש שהולכת להיות ניתכת, יעקב פתאום נמצא לבד. הוא הגיע לבית אל, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, חז"ל דרשו, ויפגע במקום, אין פגיעה אלא תפילה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. זהו אותו הרעיון העמוק. הוא ידע איך הולכים לישון לבד. הוא מגיע אל המקום והוא מוכן נפשית לחזון, שמהאנרגיה שלו הוא יוכל להיות עכשיו 20 שנה בבית אב. הוא זקוק לזה, הוא לא יודע איך להוביל את זה. אבל הוא במדרגה כזו שהוא מספיק מוכן. אלה החלומות שבהם אין אמירה מפורשת. יש פשוט העלאת הכל לדרגה אלוקית, להבנה אחרת, להבנה יותר ערכית, יותר רוחנית, שאינה מתחילה כאן ומסתיימת בעוד רגע. נורשה עוד לפני שנחזור אל הדברים, רש"י, בשם חז"ל, הרחיב את התקופה שבין הבריחה מבית אבא ואמא לבין החלום ל-14 שנים. רש"י מפורסם שאומר שבאותם השנים נטמן יעקב בבית עבר. אבל רש"י לא מסתפק במדרש האגדה הזה, שהבסיס שלו נובע כדי להשלים שנים במספרי השנים של יעקב. לא ניכנס לדברים, השנים נצרכות כשרואים את השנים הכתובות בפשוטו של מקרא. אלא הוא מוסיף בסוף פרשת תולדות דרשת חז"ל נפלאה ומוזרה מאוד. חז"ל אומרים שאותם 22 שנה שיוסף נמצא במצרים ויעקב משוכנע שטרוף תורת יוסף, הן מידה כנגד מידה על אותם 22 שנה שיעקב לא כיבד את אביו. יעקב לא כיבד את אביו שהוא היה בבית לבן. 14 שנה בשתי בנותיך, 6 שנים בצונך, ושנתיים בדרך. ואז יעקב נענש. זה בסוגריים אגב, בדיוק המשך של הדברים שעסקנו בפעם הקודמת. כיבוד אב, זו הנקודה שאין בלבן. אבל יעקב נענש. רש"י שואל מיד, זה הכל דרשה, אני מביא את הכל בשביל ההמשך. רש"י שואל מיד, הרי לפי החשבון שעשיתי היו עוד 14 שנה. למה עליהם הוא לא נענש? 22 שנה היה בבית לבן נענש. 14 שנה שלפי שיטתי הוא היה בבית עבר, למה הוא לא נענש? רש"י שזכות לימוד התורה עלתה לו שלא יענש. זה פירוש נחמד מאוד, אבל בכלל לא מובן. לא רק לא מובן, אלא נשמע הפוך. אני בכלל לא מבין מה פירוש הוא נענש על כיבוד אב. למה הוא הלך לבית לבן? כי התחשק לו. הוא הלך לבית לבן כי אבא ציווה אותו. אז על מה שהוא עשה במצוות אבא הוא נענש. אבל על 14 שנה שהוא עשה בהתנדבות בבית עבר, זכות לימוד התורה עלתה לו. איזה חינוך לכיבוד אב? מה הרעיון בכלל? ב-14 שנים שהוא בבית עבר, זה אבא לא שלח אותו. צריך להבין את עומק המדרש. יצחק שולח את יעקב ומברך אותו את הברכה הפשוטה הבאה, וייתן לך האלוקים את ברכת אברהם. לך ולזרעך איתך. זהו התפקיד של האבא היהודי. האבא לוקח את הבן ומעביר לו את ברכת הסבא. הוא הצינור. וייתן לך השם את ברכת אברהם, לך. לא את ברכתי, ברכת יצחק. את הברכה שהקדוש ברוך הוא העביר לאבא, אני מעביר מאבא אליך. ואתה תעביר אותה לאפרים ומנשה. יעקב מבין מה פירושה של ברכת אברהם. ברכת אברהם זה נצח ישראל. ברכת אברהם כוללת ירידות ועליות. יעקב תופס שהוא יוצא לדרך גדולה. כדי להבין אותה הוא הולך להתאמן בבית עבד. הגענו כבר בפעמים האחרונות באותה שאלה, מה חז"ל תמיד שמים אותנו שוב באוהלי שם ועבר. כשחסר משהו עם יצחק מכניסים אותנו לאוהל שם ועבר וממלאים תקופה. הרעיון הוא אותו דבר. כשצריך להתרומם ולהבין את ההמשך ולהבין את הכל באיזושהי תפיסה עמוקה, צריך להיפגש עם המקור, להיפגש עם אוהל בית המדרש אצל שם ועבר. מה שיצחק שולח את יעקב לבית לבן, יעקב מבין שזה לא עסק טכני של 20 שנה. הוא מבין שכדי להבין את המהות של הכל, הוא צריך 14 שנות ישיבה כדי לתפוס מה הולך פה בכלל. והוא הולך לבית עבד. זה כיבוד אב. מה שהוא היה בבית לבן בפועל, ודאי שהוא עשה את זה כי אבא שלח אותו, אבל בפועל הוא לא כיבד את אביו, אז על זה צריך לשלם. הוא לא כיבד את אביו כי הוא חוטא חלילה, הוא לא כיבד את אביו, כי הוא לא כיבד את אביו, כי הוא היה בבית לבן. אבל בבית לבן לא הייתה לו את זכות לימוד התורה. בבית לבן לא הייתה לו את הזכות לראות את הכל מלמעלה. בבית לבן הוא התעסק ברחליך ואיזיך לא שיקלו ואלי צונך לא אכל. בבית עבר הוא התעסק באבא, גם אם הוא לא ראה את אבא. הוא התעסק בלהמשיך את אבא. זה יעקב. אלה החלומות חסרי הפתרון. ובחלומות האלה יעקב מעלה את כולנו לאיזושהי דרגה מסוימת. על פי היסוד הזה, אפשר לחזור לחלום שבו ננקעת כף ירך יעקב. אולי במילה אחת לפני כן, במקור מספר 7, מופיע פירוש שחלקו נמצא בעל שך, חלקו בפרשנים אחרים, הוא פירוש שמרוכז ביחד, שקרא לפירוש הספציפי הזה המפרש חלום הסולם. ובפירוש הזה הוא מתאר לעצמו מה בעצם הרקע לחלום של יעקב. יעקב מגיע במקלו, ככה הוא יתאר בפרשה שלנו. כי במקלי עברתי את הירדן ועתה הייתי לשני מחנות. הוא מצויד בכל הברכות, הוא מצויד בכל שנות עבר. ומה יש לו בפועל? אבן אחת מאבני המקום לשים מרשותיו. אח שרודף אחריו, דוד, שהוא עוד לא יודע כמה צריך לפחד ממנו, וחזון גדול. המקרא לא מתאר לנו מה קורה לפני החלום, אלא מיד, ויצא יעקב, ויפגע במקום, ויחלום. הסברנו, הוא עלה לאיזושהי מדרגה, הוא פגע במקום, הוא התפלל ערבית והוא חלם, הוא ראה הכל בגובה. מה הוביל לחלום? החלום נוצר מרקע מסוים. הצעה מרתקת שמופיעה בפירוש שנמצא במקור 7. ואז רעיונו הוא על משכבו סליקו. התחילו לעלות רעיונו. הוא מציע את המיטה, הפירוש הזה הוא נפלא, הוא פשוט מכניס אותנו לתמונה. המיטה המוצעת הזאת של אבן, אבנים מאבני המקום, והוא מתחיל לחשוב. אבל הוא בעצמו גרם לו כל זאת. ראשונה, בלקיחת הבכורה מאחי. שנית, בברכות שלקח ממנו. וכבר ראינו יותר מפעם. לא מרצונו הוא לוקח את הברכות. ולולי זאת היה יושב בביתו שלב ושקט. הוא ממשיך לחשוב, הלא עשיו לא הראה לו מאומה, כל משך שבתו בבית אביו. מה הוא רוצה ממנו? אולי הצדק עם עשיו? אולי בדין עשיו רודפו להורגו? ואולי גם בעיני השם ראה כל אשר עשה, ואז השם לא יצילנו מיד אחיו, ויעזבנו למקרה הזמן? הוא מאמין, אבל אולי הוא לא בסדר? ובדאגתו זאת ובתרדימתו, הפיל השם עליו תרדימה. וירא אדם, ובחלום חזיון לילה הראה לו הקדוש ברוך הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הסבר. הנה כשיש לבעל הבית בית ועלייה על גבו, הוא מחברם את הבית ואת העלייה יחד על ידי סולם.
אני אסביר רגע במילים שלי ואחזור מיד לכאן. כשיש בית ויש עלייה, יכול להיות שזו קומה ראשונה של אדם א' וקומה שנייה של אדם ב'. כיצד אני מגלה שהבית והעלייה מחוברים? יש מדרגות שמחברים בינם, בפנים, בינם לבין עצמם, ואז אני יודע שהבית והעלייה יש להם שם אחד. הנה כשיש לבעל הבית, בית ועלייה על גבו ומחברם יחד על ידי סולם שמעמיד סולם בבית וראשו מגיע לעלייה. ותמיד הוא עולה ויורד דרך הסולם לבית ולעלייה ויודע מה בבית ומה בעלייה. ואז הסולם נותן לבית ולעלייה שם חדש. זה לא בית ועלייה, אלא זה דבר אחד. הבית שלך והעלייה שלך. הסולם הוא זה שהופך את זה משני בתים לבית ועלייה. והבית והעלייה נעשו אחד. כך הראה לו הקדוש ברוך הוא ליעקב שהשמיים עם הארץ הכל אחד. ומלאכי אלוהים הם תמיד בארץ בעולם הזה. זה לא משהו כזה מרחף, הם פה. וכל הנעשה בעולם הם המסבבים את הסיבות שכך ייעשה. דברים לא נעשים פה בלי קשר לעלייה, יש סולם. ובעל הבית כל הזמן הולך מלמעלה למטה דרך המלאכים. ובלאדם לא יוכל להיעשות שום דבר בעולם, אי אפשר להגיע אל הבית בלי העלייה. אין הקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מטה, אם לא נכנס לירושלים של מעלה. ובלאדם לא יוכל להיעשות שום דבר בעולם, כי הם הנותנים העצות בלב איש מה יעשה. רבות מחשבות בלב איש, אבל עצת השם היא זו שתקום. אם מסבירים, עצת השם היא זו שתקום בתוך המחשבות. אותה מחשבה שהיא המחשבה שאותה רוצה הקדוש ברוך הוא לסובב בין המחשבות, שהיא איננה מחשבת איש, אלא עצת השם היא תקום. כי הם הנותנים העצות בלב איש מה יעשה, ואחר שנגמר אצל האדם מה יעשה, הם המביאים הסיבות שאחד אל אחד ידובקו. לפעמים נעשה דבר על ידי סיבה אחת, ולפעמים על ידי כמה סיבות. עכשיו העיקר. לפעמים הסיבות רעות, ולפעמים הסיבות טובות. כדרך הרופא. המרפא את החולה, ולפעמים נותן לו רפואות מרות, ולפעמים רפואות מתוקות. הכל כפי מה שעיניו של הרופא רואות לטובת החולה. כך כל מה שמביא הקדוש ברוך הוא על האדם הוא לתכלית הטוב. לפעמים נצרך לטובתו סיבות רעות, ולפעמים גם הסיבות טובות הנה. אבל בלעדי הקדוש ברוך הוא לא נעשה דבר. אולי מה שהוביל אותך יעקב הנה נובע מהמון סיבות רעות, אבל לא אתה המסובב בעולם. אלא הקדוש ברוך. כשאמרת לאמא אולי ימושני אבי, ואמא אמרה לך עליי כי ללדך בני, ואמרה לך אני קיבלתי את זה בנבואה מהקדוש ברוך הוא, היא התכוונה לומר לך את זה. לא אתה מנהל את הכל. וכדי להבין את זה תראה את הסולם. ואז תגלה שלא רק הסיבות הטובות מביאות אל הטוב, אלא לפעמים מביאות לו סיבות רעות. גורמים קשים, מציאויות קשות. והמלאכים אחר שגמרו והכינו כל הסיבות, הם העולים לשמיים ומלאכים אחרים יורדים להשלים העניין. ואגב זה פירוש נפלא. זהו שאמרו חז"ל, שני מלאכי השרת הולכים תמיד עם האדם. האדם מלווה תמיד בשני מלאכים, אלה המלאכים של שלום עליכם, מלאכי השרת. הוא מסביר למה שניים, אחד לסובב לו סיבות טובות, ואחד לסובב לו סיבות רעות. שני סוגים של מלאכים. ומי שיודע להבין את העולם יודע שגם הרעות הן סיבות לא פחות מהטובות. יעקב מגיע בצומת בין לבן לעשיו, אל המקום שבו הוא רואה את מלאכי אלוקים. בפעם הראשונה הוא פגע במקום. בסוף פרשת ויצא, הם פוגעים בו ויפגעו בו מלאכי אלוהים. הוא עלה מדרגה. וכשהוא רואה את מלאכי אלוקים, הוא קורא למקום מחניים, כי יש שתי מחנות של מלאכים. אבל כולם מלאכים. הוא מודע לזה, ואת זה הוא קיבל כבר בסולם, הוא מבין איך מנתחים הכל גבוה, מרומם, כדי לדעת איך מתמודדים עם המציאות. שני מלאכים הולכים תמיד עם האדם, אחד לסבב לו סיבות טובות ואחד לסבב לו סיבות רעות, הכל כפי ראות עיניהם. על כן, מה האמירה שנאמרת לו בחלום? זה נפלא לפי זה. אל תירא עבדי יעקב, ואל תאשים את עצמך, כי אתה בעצמך הבאת עליך את כל הסיבות הרעות האלה. זה ההבדל בין הפגישה עם עשיו לפגישה עם לבן. בפגישה של יעקב עם לבן, יעקב כל כך תוקפני, כל כך חזק, וייחר אף יעקב ולבן, וירב עם לבן. מה חיפשת? מה מיששת בכלי? הוא כועס, הוא תוקפני. והמציאות היא בדיוק הפוכה. יש ללבן מה לחפש. הוא רק לא מוצא. כי רחל יודעת להחביא. אצל עשיו הוא כל כך מפחד. אדוני, קיראות פני אלוהים ותרסני וישתחו. והמציאות היא בדיוק הפוכה, אין לו בכלל ממה לפחד. הוא לא רוצה כלום. וההבדל נובע מסיבה פשוטה. אצל לבן יעקב ברור לו לגמרי, אני עשיתי הכל. 20 שנה בביתך. שריפה לא הבאת. אנוכי החתנה. אנחנו יכולים להבין דבר כזה, אדם עובד 20 שנה אצל אדם, ויכול להתחייב שלא הייתה שריפה אחת? אני שלם לגמרי. אצל עשיו הוא באמת מתלבט. אני גנבתי את הברכות. אני לקחתי את הבכורה תחת לחץ. הוא באמת מתלבט. הוא באמת ירא. לא אשלך אחר כי אם ברכתני, חכה, אני אעשה את זה בביתי, לא, פה, עכשיו. ואז הוא צריך להבין שמשהו אחר לגמרי מנהל את הכל. אולי יש דברים שצריך לעשות חשבון. איפה עשית בסדר? איפה צריך לתקן? יש תקופות שצריכים לעצור ולעשות חשבון, בהחלט. אבל האסון הוא לשכוח לרגע שיש כאן בית ועלייה, ושהקדוש ברוך הוא מסובב את הסיבות, ואני חלק מהמערכת הזאת, ואני ממשיך לראות את החזון הגדול. יעקב עושה חשבון. נרדם. ומה המסקנה שלו? אני חוזר לסוף הפירוש. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. לא אתה גלגלת את הכל. הקדוש ברוך הוא גלגל את הכל. ואנוכי לא ידעתי. ואז לקראת סוף הפירוש, מקבל יעקב את הברכה, ופרצה ימה וקדמה, אבל לפני ופרצה ימה וקדמה יש פתיחה, והזכרנו את זה כבר פעם. והיה זרחה כאפר הארץ. וכאן הפירוש הוא על פי הדעה בחזה, לא שאומרת, והיה זרחה רב כל כך כאפר הארץ, עד כדי שתפרוץ ימה וקדמה, אלא אחרת לגמרי. שאתה תופס יעקב שלפעמים הסיבות הרעות מובילות לכל. רק כך תוכל להבין שדווקא כאשר המציאות נראית כל כך ירודה, אז יכולה להגיע הפריצה הגדולה ימה וקדמה בצפון הרנגב. יהיו מציאויות יעקב שדווקא כאשר זרחה יהיה כאפר הארץ. ירוד. נחות, נפול, רק אז יפרוץ ימה וקדמה וצפונה ונגיד. הניתוחים של תולדות ישראל לא יוכלו לעולם להיות אמינים אם בלילה לא נחלום על הסיום. הפגישה עם עשיו לא תשקף אף פעם את המצב עם עשיו אם בלילה לא ניפגש עם שרו של עשיו. אם לא נדע שיש לילה ארוך ויש שחר, וגם בשחר יעקב צולע, ויש מסקנות מהכל, לא נדע להבין את הפגישה עם עשיו. כך מסביר אחד מגדולי האדמו"רים, השם ישמואל, האדמו"ר מסוכתשוב, לפני 90 שנה, 80 שנה, תרע"ג, הסבר שמקומו אולי מתאים להיום יותר מאז. וצקה כף ירך יעקב, דברים שנאמרים בתרע"ג, ויאמר שלחני, נראה שזה רמז על העתיד. אף שיהיה זמן שזרעו של יעקב יהיו בשפל המצב מאוד. ותקע כף ירך יעקב. שעל זה בא הרמז של ותקע כף ירך. מכל מקום הנחשלים האלה עוד בכוחם להתגבר על שרו של עשיו, כמו שהתגבר יעקב עליו, אף אחר נקיעת הכף. זהו העיקר של החלום. וזה נותן חיזוק לימינו אלה, שמצב ישראל מוזר, זה הגדרה נפלאה, מוזר, לא יודע להגדיר, ברוחניות ובגשמיות. אל נתייאש חס ושלום, אלא זה הרמז, אלא נתחזק בכל עוז ובעזרתו יתברך שמו נעשה חיל ונתגבר עליו. מצב ישראל מוזר. זה ותקע כף ירך יעקב. פרשנות נפלאה. הוא לא נופל, ותקע. הנציב מסביר למה השתנה השם מפני אל לפנו אל. הסבר לא רגיל. פני אל ואני. הפנים שלי פגשו את האל. פנו אל זה בלשון רבים. כולם ראו אותו. הוא קורא למקום פני אל, והיא כאשר עבר את פנואל. מה התרחש באמצע? דבר פשוט מאוד. באמצע כתוב, והנה, והוא צולע על יריחו. יעקב רב עם המלאך. הוא מרגיש שהוא לא יכול להזיז את הרגל. בסדר. זה יכול להתרחש תוך כדי מריבה. אבל עוד מעט יהיה אפשר להזיז את הרגל. הרגל לא זזה עכשיו בגלל המכה. אז הוא קורא לזה פני אל. אני עברתי מכה. אחר כך הוא רואה שהוא צולע, באמת הוא צולע. וכשהוא צולע הוא מצליח להוציא את הברכה מעשיו. אז זאת כבר מציאות. זאת לא רק הרגשה שאי אפשר להזיז את הרגל. עכשיו זה כבר מציאות שכולם יכולים לעשות. פנו אל. ותקע כף ירך יעקב, והוא צולע על יריחו. ויהי כאשר עבר את פנו אל. זהו טעמה של מצוות גיד הנשה, כפי שמנסח אותה בעל ספר החינוך. משורשי מצווה זו במקור 9, כדי שתהיה רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות רבות, בגלויות מיד העמים ומיד בני עשיו שיהיו בטוחים שלא יובדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם ויבוא להם גואל ויגאלה מיד צר. לא ניכנס כבר מקוצר הזמן, אבל כף הירך זה המקום שממנו מגיעים יוצאי יריחו. 70 נפש יוצאי ירך יעקב, ש שפוגעים בכף הירך, פוגעים בעצם באותו הדבר שנותן לאדם את היציבה, את העמידה, ונותן לאדם את העמידה גם הלאה. אלא לעולם יעמוד זרעם מושמם ויבוא להם גואל ויגלה מיצר. הפגישה הזאת עם נצח ישראל היא ההקדמה לפגישה עם עשיו המעשי. ובזוכרם תמיד עניין זה על יד המצווה שתהיה לזיכרון, יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם. רמז זהו לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו שבא בקבלה, שהיה שרו של עשיו, רצה לעוקרו ליעקב מן העולם, הוא וזרעו ולא יכול לו. וציערו בנגיעת הירך, וזרעו. וכן זרע עשיו מצער לזרע יעקב, ולבסוף תהיה להם ישועה, כמו שמצינו באב שזרחה לו השמש, ונושה מן הצער. ונזרח לנו השמש של משיח, וירפאנו מצערנו, ויגלנו אמן במהרה בימינו, זה סוף המצווה הזו בחינוך. אם מותר להוסיף תוספת קטנה, מי שמסתכל טוב על מכלול המצוות בספר בראשית יגלה בעצם שזוהי המצווה היחידה של כל ספר בראשית, והיא כל כך מתאימה לספר בראשית. יש את פרו ורבו, אבל היא מצווה לכל העולם כולו. היא לא ייחודית לישראל. היא נאמרה לבני נוח, ואתם פרו ורבו. יש את ברית המילה, אבל מצוות העשה למול לא נמצאת בספר בראשית, אלא בפרשת שמיני בויקרא. ביום השמיני ימול בשר עורלתו. יש רק מצווה אחת, שנאמרת בצורה שכבר קשורה לדבר מוזר. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. זה נשמע פשוט, אבל תראו כמה זה פלאי. מי קרא לו ישראל? הוא הרי עוד יעקב. הרי את השם ישראל הוא יקבל בבית אל רשמי. בני יעקב הם ודאי עוד לא בני ישראל. איפה הוא נקרא ישראל ובניו נקראים בני ישראל? כאשר מבקשים לפגוע לו בכף הירך. עכשיו הוא נהיה ישראל. והתגלה אחר כך, התגלה עכשיו, עכשיו הוא קיבל מסרו של עשיו את האימות הזה. וגיד הנשה הזה, הוא אותה המצווה לזכור איך מתמודדים עם המציאות. עם שתפקידו הוא לחיות במציאות ולא להתנתק ממנה. עם שתפקידו כולל את כי תצא וכי תבוא ושופטים ושוטרים, אבל בו זמנית תפקידו הוא להמשיך להיות לאור גויים לברית עולם. צריך לדעת לעשות את שני הדברים, גם להיפגש עם עשיו ולבן, וגם לדעת בלילה שלפני לעבור את הסמינר האמיתי שבו מבינים על מה הולכת להיות הפגישה. ויוותר יעקב לבדו, ומכאן ונשגב השם לבדו. מי שיודע להיות לבד ברגע שהעולם כולו לא מסוגל להיות לבד, יש לו את הכוח לראות את זריחת השמש גם כשהוא צולע על ירחו. איך יאמר שם בסוף הפגישה בפנואל? ויזרח לו השמש. וחז"ל שואלים, וכי לא לבד זרחה השמש? ולכל שאר העולם מה קרה? לכל אדם יש שמש שזורחת רק לו. שמבינים את הלילה ואת עלות השחר, אז יש שמש מיוחדת שזורחת רק למי שמבין את זה. זוהי השמש שעליה הבטיח הנביא, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ערב טוב. סליחה שנייה אחת, נורשה לי להודיע הודעה אחת. נראה לי שפחות או יותר לפני שנה, ביקשנו את אותה מצווה מכולם. ביקשנו שמי שיוכלו לעזור להקרמה של 100 עצמות לאישה בשם סו הריס, בת 32, שעל פי הרופאים זהו הסיכוי האחרון שצריך בעזרת השם. מתבקשים, וחברים מארגון יבנה העולמי ממתינים כאן בחוץ, מתבקשים לרשום את שמם. המדובר הוא במי שמוצאם לגבי זה הוא מזרח אירופה. מתבקשים להירשם כאן, אם הם יכולים, צריכים להגיע כנראה 2,000 אפשרויות. ההתרמה תהיה ביום שלישי במלון רמדה רנסנס, בין 2-8. ההרשמה בחוץ. רפואה שלמה.